חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש. מה שלומכם? הרים עדיין בעזרת השם, טוב, מה? סגר סגר, אין לאן ללכת כל כך, אז גם כך אנחנו פה מקסיבים. מה שלומכם? איך עבר השבוע? אתם רואים שבוע מאתגר, שבוע... עוד שבוע קורונה. בעזרת השם, היום אנחנו נדבר על כמה וכמה נושאים כאשר נלמד טכניקת גשם. וואו, מה קשור? נראה מה זה גשם. גשם זה שלוש מילים. גישה, שיפור ומודעות. נלמד מה עושים כאשר הכל היה בסדר עד ש... שלוש נקודות. נעשה קורס קצר בחמלה עצמית. ננסה לראות איך אפשר להתייחס אל עצמנו קצת יותר בחמלה. בכל זאת, עוברים מה שעוברים. ננסה להבין כמה הציפיות שלנו משפיעות על מה שיקרה איתנו. כמה שאנחנו מצפים שיהיה טוב, אז אני אכן יהיה טוב, או אנחנו נצפה שיהיה פחות טוב, אז יהיה פחות טוב. איך זה עובד? מה זה קשור לקראת ים סוף? כל זה ועוד יקיריי בתוכנית שלפנינו. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל, נעשה סדר בדברים. כאשר... מה אתם רוצים שנתחיל? כאילו אתם, יש לכם אופציה לענות לי פה, אבל במה היינו רוצים להתחיל? בואו נתחיל אולי עם הנושא הזה של... כן, טכניקת הגשם, הכי פשוט, טכניקת הגשם, נתחיל איתה, נסביר מה הכוונה. טכניקת הגשם פירושה. חמש צפרדים עמדו על שפת ביצה. אחת מהן החליטה לקפוץ. כמה צפרדים נשארו על שפת הביצה? מה אתם אומרים? אני חוזר על השאלה עוד פעם, להקשיב לי היטב, שאלה קצת מסובכת, כמובן טריקית. חמש צפרדים עומדות על שפת הביצה, צפרדה אחת החליטה לקפוץ. כמה נשארו לנו על שפת הביצה? אז אם התשובה שלכם היא ארבע, באמת כל הכבוד, הכישורי מתמטיקה שלכם באמת מיוחדים, אבל אנחנו לא באים לשאול פה שאלות מתמטיות, אלא יותר שאלות חיים. והתשובה היא שנשארו חמש. מה הכוונה? כי זאת שהצפרדיה שהחליטה שהיא קופצת, היא רק החליטה, אבל היא לא קפצה. חבר'ה, כמה פעמים אנחנו החלטנו, זהו, אני משתנה, אני מפסיק עם השטויות האלה, אני לוקח עצמי בידיים, באמת, עולה על הגל הטוב, ובסופו של דבר, אופס, חזרנו לאותו מצב, המקרה הטוב, אם לא נמוך עוד יותר. ולכן אנחנו צריכים להבין שהחיים זה אתגר בלתי פוסק. בלתי פוסק, עד 120 האתגר הזה ילווה אותנו, אבל אנחנו יכולים להאמין וצריכים להאמין שיש לנו את הכוחות להתמודד איתו. אבל בעצם הנקודה העיקרית היא פה להיות מוכנים, וככל שנהיה מוכנים יותר, יהיה לנו קל יותר להתמודד. וכשאני אומר מוכנים, פירוש הדבר שהכל היה בסדר עד ש... למשל, עם ישראל יוצא ממצרים. תנסו לדמיין, הרי זה רגע מכונן. זה רגע היסטורי, לא רק בשבילנו, אבל תחשבו את עם ישראל שהיה אז. אחרי 210 שנים, עם 86 שנה של שיעבוד, תנסו לדמיין את מדינת ישראל מאז קום המדינה. זה לא עבר, לא עברו 80 שנה, ופה אנחנו מדברים על 86 שנה של שיעבוד. קשה מאוד. בשנה האחרונה 10 מכות, אבל עדיין הם שועבדים, עדיין הם במצרים, ואז מגיע הרגע, כאילו אחריי בורא עולם מוציא את עם ישראל ביד חזקה ובזרוע נטויה. תחשבו שהם יוצאים משערי מצרים, זה הרגשה כאילו... כלב לא חרץ את לשונו, בלילה היו מאות ואלפי מתים עם הבכורות של מצרים. אכלנו את קורבן פסח, יש לנו טעם כזה של איזה צלי טעים של כבש, מצות ומרורים קצת, אבל אנחנו בדרך החוצה. כל עם ישראל, זקנים, מבוגרים, נשים, גברים וטף, כולם צועדים עם 90 חמורים, כל אחד סוחב איתו עם מלא כסף וזהב, הרגשה אדירה, כאילו זהו, זהו! נגמר הקורונה! אבל לא עוברים 7 ימים. סך הכל שבוע. ומתייצבים מול ים סוף. ועוד פעם הבלגן חוזר! מגיעי מצרים אחריהם, פרעה לוקח את כל הרוכבים וכל הסוסים שנשארו לו כבר במצרים, וכולם רודפים אחרי עם ישראל. הם מגיעים לים, אין להם לאן ללכת, הים סוגר עליהם מכיוון אחד, חיות רעות משני הצדדים האחרים, ומצרים רודף אחריהם. כאילו מה אלוקים, מה כביכול, אני מדבר בשפה שלנו, כאילו מה אתה רוצה מאיתנו, כאילו זהו סיימנו, די, בוא, תנה, בוא נצא דרך חדשה, בוא נפתח דף חדש. לא. יש פה שיעור אדיר עבור כל אחד מאיתנו. כאשר השיעור הזה שזה הכל היה בסדר עד ש. ולכולנו יש את הרגעים האלה שהכל היה בסדר עד ש. והרגעים האלה מורכבים מההתחלה של, בוא נאמר, התחלה טובה. הנה יציאת מצרים. זהו, סיימנו, ברוך השם. פה התחתנה, פה הייתה לידה, פה הם סיימו את הישיבה, לא יודע, פה התקבלו לישיבה. היה איזה משהו, הרגשה טובה, נחמדה. ופתאום, פתאום הקשיים חוזרים, ופתאום קושי נוסף. מה עכשיו? הכלל הוא, כל קושי, תפקידו לשדרג אותנו. קריאת ים סוף, זה האירוע שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת, והיאמינו באשם ומשה עבדו, מה הם לא האמינו לפני כן, מה הם לא ראו קריאת יציאת מצרים, עשרת המכות, זה יפה מאוד, מה אני חושב שזה די ויותר להאמין. אבל מפה נלמד שיש אין סוף דרגות. אין סוף דרגות לאמונה, אין סוף דרגות לקרבת אלוקים שאפשר להרגיש, לגילוי האלוקי שאתה מרגיש בבפנים, מה שנקרא. וזה רק על ידי חושך שלאחר מכן יהיה האור. אלמלא הם היו מגיעים למצרים, ואלו היה את הלחץ הזה והמתח, ומדבר על בני ישראל ויסעו, והם לא יגיעו מים עד נפש, והים לא נקרא בבת אחת, וגם אחרי זה זה שלבים, יש שלבים הרי חזל אומרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזה היסוד. יהיו גלים, יהיו עליות וירידות, ואתה חייב להיות חזק, ואת חייבת להיות חזקה, ואין מה לעשות, ואתה לא נשבר לי עכשיו, אתה לא מרים ידיים, אתה לא חותך הביתה, אתה לא מתייאש! כי בסוף כל קושי יש. כן, ובואו אני אראה לכם קצת מעולם אחר עכשיו, הבלוג הטוב ביותר בעולם. שלחו לי ספר, נקרא באנגלית The Awesome Book, הספר המדהים, 1000 דברים מדהימים, בלוש הדבר, כמובן שאני פחות מתעניין בספר, מה הביא את הכותב לכתוב את הספר, האם יש משהו שאני יכול לקחת לעצמי, למאזינים פה ברדיו. אז בעצם מי שכתב את הספר הזה, אדם שמניל, ניל שמשפחה קצת מסובך, אבל פסריחה, משהו כזה, אוקיי. בחור קנדי, ההורים שלו עלו לקנדה מהודו. שם הוא גדל כילד, מסיים תיכון ואחר אוניברסיטה גם כן, ובשנת 2007, למניינם, הוא וחבר בשם קריס יוצאים לטיול באוקיינוס השקט. חיים יפים. תקשיב, חיים יפים, סיים את הלימודים, הכל מאחוריו, עכשיו צריך להתחיל להתבסס בחיים, למצוא מקצוע, זוגיות, לבנות בית נמען בישראל. לפני כן הוא ככה טס עם חברו קריס הזה, באותה שנה הוא אפילו גם כן מתחתן, איזה יופי. זאת אומרת, אם אני מציין את 2007 למניינם בחייו של ניל, זו הייתה השנה הטובה ביותר בחייו. אז הכל היה בסדר, עד ש... כן, האתגרים לא פוסחים על אף אחד. 2008 למניינם הייתה שנה קשה. גם חיה כלכלית, הוריקנים, סופות, טלטלות כלכליות, המצב הזוגי של ניל הולך ומדרדר. הולך ודואך עד שבשלב מסוים אשתו פשוט מודיעה לו שהחליטה לסיים את הזוגיות הזאת. טוב, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. ניסה לדבר, זה שבר אותו על הרסיסים. תקשיבו, כל אחד יש לו את אתה יודע, את האגו שלו, את הביטחון שלו, את ההרגשה שאנחנו שווים, וברגע שאנחנו חוצים סתירת לחי, ולא משנה ממי זה מגיע, כל שכן שזה מגיע ממישהו מאוד קרוב אלינו, זה כואב. טוב, ניל קצת נשבר, אבל אין מה לעשות, הוא מתחיל להמשיך בחיים. אבל כעבור חודש, עד שקריס, אותו אחד שהוא טס איתו לחול, זוכרים לפני החתונה, הוא בגלל המצב הכלכלי הקשה, הוא התמודד, התפרצה אצלו מחלת נפש לא פשוטה. מחלת הנפש הזאת אילצה אותו בשלב מסוים לקחת כדורים ומינונים לא הכי נכונים. בקיצור, מפה לשם, הבן אדם שם קץ לחייו. וואו, שם קץ לחייו. יקיריי, המצב לא פשוט בכלל, וידידנו ניל, הוא דיבר איתו ערב לפני כן דיבר איתו, הכל היה בסדר לכאורה. אז שבר על שבר, כאילו יופי. נין מגיע לתחתית הקרקעית מבחינתו. שפל המדרגה. ויקירה, אם אתם מרגישים במצב הזה שאתם באיזה שפל של מדרגה, זה קצת בשורות טובות. למה? כי יותר נמוך מזה כנראה אי אפשר להגיע, למרות שגם פה יש הפתעות נוראיות, אה? לפעמים אתה מרגיש, זהו, אני בתחתית, הרב, הגעתי למקלט, מה שנקרא, ופתאום אתה מגלה, יש יותר נמוך, השם יעזרנו. אבל להתעודד, כשאתה תגיע הכי נמוך, אתה תעלה למעלה. לא לרדת בכוח, מה שנקרא, או ברצון, אבל אם חס ושלום מדרדרנו. לענייננו, ניל מרגיש על הפנים, on the face. חוזר מהעבודה, מתיישב מול המחשב, ומחליט לפתוח לעצמו דבר שנקרא לו בלוג, בסדר? מן אתר כזה, לפתור לעצמו איזשהו משהו בשביל עצמו. מישהו ייהנה מזה נהדר, מי שלא לא, הוא יפתח לעצמו אתר שהוא קרא לזה אלף הדברים המדהימים .com. כאילו, הוא יכתוב אתר שהרעיון שלו זה פשוט כמו עיתון קטן כזה, בלוג כזה, שהוא כותב דברים ואלף דברים מדהימים. עכשיו, לא דברים מדהימים, כאילו בכל נפלאות שבעת פלאי תבל. לא, דברים הכי פשוטים, הכי קטנים, אבל הכי חמודים, שלא היינו חושבים על זה. וגם עליהם צריך להגיד תודה. מבחינתנו ודאי תודה לכל הקדוש ברוך הוא. למשל, ללבוש גופייה מכובסת. בגדים, אתה יודע, בגדים שצמודים לגוף, גרביים, כל ההלבשה. אני חושב שהיא מכובס. איזה כיף. להיות ראשון בקופה לסופר. אתה עכשיו אין תור, אתה ניגש, אופה! שאתה חווה, מי שנוהג יודע, מכיר את זה? אתה חווה גל ירוק. אתה אומר, זה גל ירוק? אתה נוהג ברכב, ועוד רמזור ירוק, עוד רמזור ירוק, עוד רמזור ירוק, כאילו, היי, זה יום המזל שלי, אחי. הבנתם? זה דברים קטנים, חמודים, שיכולים לחמם לך את הלב מאוד. אז הוא התחיל לאסוף ככה אלף דברים. זו הייתה השאיפה שלו, להגיע לאלף דברים מדהימים מבחינתו, אוקיי? קטנים קטנים אבל מדהימים. אז בהתחלה הכמות הצופים, מה שנקרא בבלוג שלו, היה בן אדם אחד, זה האמא שלו. אבל לא להתייאש, תוך יום אחד הוא הכפיל את הכמות, כי אמא שלו ביקשה גם אבא שלו שיראה. כבר יש לו שני אנשים, יפה מאוד, אבל שימו לב טוב. צחקו, צחקו. אבל תוך זמן קצר, זה הפך להיות עשרות בני אדם. מאות בני אדם, אלפי בני אדם שמצטרפים ומגיבים ועונים ושואלים ומתפלאים ומחזקים ומיליונים, עד שיום אחד הוא מקבל טלפון כאשר מודיעים לו שהבלוג שלו זכה להיות הבלוג הטוב ביותר בעולם, והוא מוזמן לטקס חגיגי בארצות הברית, על מנת לקבל פרס. עכשיו, מה בטוח שעובדים עליו? כאילו, נו, די, בסדר, יאללה, יאללה, יאללה. תבינו שבכל יום נפתחים 50 אלף בלוגים כאלה. כל יום, כל פספוס פותח לו איזה משהו, רוצה להגיד, רוצה לכתוב, רוצה להגיד שהוא חשוב. עד שהוא לא קיבל את הכרטיס טיסה ואת ההזמנה הרשמית, הוא לא האמין, הוא הגיע בו, ותחשוב, הוא נמצא שם כל מיני אושיות רשת, מה שנקרא, כל מיני אנשים חשובים בתחומים הללו, והוא מקבל פרס כי הבלוג הטוב ביותר בעולם, זה הימם אותו, מה שנקרא, והוא חוזר הביתה, והימום על הימום, מחכים לו בדואר 10 הזמנות מחברות של הוצאה לאור, שרוצים להוציא על הבלוג שלו ספר, שיכתוב את זה בספר. והוא הוציא ספר, זה מה ששלחו לי, The Awesome Book, הספר המדהים, שהוא כבר 20 שבועות, שימו לב טוב, נמצא ברשימת הספרים הטובים ביותר באמזון. הבנתם? 20 שבועות כבר נמצא בראש, מה שנקרא, בסירייה הראשונה. על מה אתה מדבר? מי בחור שעבר קושי ואשתו עזבה אותו, אולי עכשיו מצטערת? כן, הרבה פעמים שאנחנו, אתה יודע, בכל זאת... עושים טעויות, אז, והחבר שלו נפטר, והוא הגיע לשפל המדרגה, אבל אתה רואה שדווקא משפל מדרגה, אתה יכול לצמוח. כן, דווקא מאיזה קריאת ים סוף, עוד לפני שהים נקרא, כמובן, ומגיעים מצרים, ומגיעים חיות רעות, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה עצבני, כאילו, נו, אלוקי, מה אתה רוצה ממני, מה שנקרא? יצאת עכשיו ממצרים, כאילו, תן לי חודש חופש לפחות. חופש, חודש, כמה אפשר? לא, עוד ניסיון. כן, עוד ניסיון. כי זה בשבילך. זה בשבילך. אם היה לנו דעת, היינו צריכים לשלם על זה, מה שנקרא. אנחנו לא מבקשים ניסיונות חס ושלום, אבל אם בורא עולם החליט שהגיע הזמן, אז הגיע הזמן. ואנחנו נעבור את זה, יקיריי. וזה השיר הראשון שלנו. נעבור. שמחה ליינר. נראה לי שקוראים זה נעבור. ככה כתוב לי לפחות. תקשיבו.
מלחמות קשות, רדיפות כואבות, בכל זמן, בכל מקום. עברנו את פרו, נעבור גם את זה. עלילות שקרים, צוררים קשים, שרוצים רק להרוס. עברנו את פרו, נעבור גם את זה. אז נצא כולנו יחד, לרחובות העיר, ניקח אוויר וניצח. נעבור גם את זה. השנאה תיפול, הקנאה תחתום, ויגידו אז בקול. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז נצא כולנו יחד לרחובות העיר, ניקח מלאכים גדולים, מדינות ענק, אימפריות כה גדולות, כמעט שנעלמו, ואנחנו עוד כאן. כך אלפי שנים, מעטים מורבים, ואין ספור של ניסים, עם ישראל חי, אנחנו עוד כאן.
אמא
טוב, תודה לך אבא, בעזרת השם שנזכה כאן להתחזק. בקיצור, איפה היינו את זה? מה עם ניל הזה? מה קורה איתו? בקיצור, הבן אדם הזה זה הרעיון ש... תורם משפל מדרגה אפשר לצמוח, אז מה קשור לגשם? רד כבר גשם. טכניקת הגשם היא בעצם טכניקה שבנויה משלושה דברים. גישה, שיפור ומודעות. בואו נתחיל עם הגישה קודם כל. הגישה שלנו צריכה להיות גישה של בחירה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, יקיריי, החיים, עליות, ירידות, נכון? אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. ואני אומר לכם גם לגבי הקורונה, סגרים, מוטציות, חיסונים, שתי מסכות עכשיו, אבל יש כאילו, שתי מסכות, לא מספיק אחד, למה לא שתיים? שים! מה עם הדרכון הירוק? חבר'ה, מה, התחסנו פה, חבר'ה? מה קורה? אני חייב לספר לכם, התחסנתי, טוב, אספר לכם את זה אחר כך אולי. חכו, זה היה... הוויה, בקיצור, הנקודה העיקרית היא גישה, פירוש הדבר, אף אחד לא יודע לצפות העתיד, אבל בואו אני אגלה לכם מה הולך להיות בעתיד. הנה עכשיו. אני הצטנעתי עד היום, לא רציתי להראות את היכולות שלי, אבל עכשיו אני הולך להראות לכם פשוט פה, לפנים, אני אגיד לכם מה הולך להיות בעתיד. ומה שהולך להיות בעתיד, זה יהיה לכם עליות וירידות. יהיו לכם תקופות יפות ותקופות פחות יפות. אבל אני אומר לכם, 100%, 100%, דברים לא ילכו כמו התוכנית שרציתם. לא יפה, הרב, למה אתה אומר כאלה דברים? אני חייב לשים אתכם במקום, אתם תתכננו ואתם תרצו, וכבר אמר הפסוק, רבות מחשבות בלב איש. בשורה התחתונה, עצת השם היא תקום. אז להיות מוכנים לזה... כי הבחירה שלנו זה מה אנחנו נעשה אחרי שיתברר שבורא עולם החליט אחרת. האם אני אכנס לזה מערה אפלה של מסכנות וקורבנות ואני ארגיש שאני אפס והשם לא אוהב אותי ולמה זה קורה לי ולמה דווקא אני ואיך אני אצא מפה אם בכלל או שאני אחליט אוקיי קרה. לא נעים, כואב אפילו, אבל אני עם העיניים קדימה. אני ממשיך קדימה ובשביל זה אנחנו רוצים לקפוץ למודעות רגע. זאת אומרת, מעבר, נכון שגשם צריך שיפור באמצע, אנחנו רוצים לדבר על שיפור, שיפור בפני עצמו, כי אני רוצה להתמקד בו. מודעות, תחזרו לגיל 3. תחשבו איזה עולם יפה יש לילדים בני 3. איך הם מתלהבים מכל דבר קטן. רק היום בבוקר עברנו את ט"ו בשבט, כאילו מה, אתמול בערב, היום, במשך היום היה ט"ו בשבט. תסתכל על כל הפירות שבורא עולם ברא לנו בעולמו. אם הייתי מסתכל על זה דרך העיניים של ילד בן 3, שרואה עכשיו איזה משלוח פירות ששלחו לאחד הרבנים, אתה מכיר את הפירות האלה, המשקעים, כל מיני פירות שלנו, איפה הביאו את זה בכלל? אבל ילד בן 3 הרי מתפעל מחרק, מחרק שהולך על, על השביל. הוא יכול להתבונן בו שעות, יואו, תראה איך הוא הולך. נכון? פעם ראשונה שורה מסעית זבל, איזה חוויה אדירה, שים אותו בסורגים שם על החלון, שהוא יראה עכשיו שעתיים, איך מרימים, מורידים, מרימים, מורידים, חוויה אדירה בשבילו. אני רוצה לפתח מודעות של ילד בן 3 לגבי הדברים האלה, לנסות ליהנות מכל מה שבורא עולם נותן לנו, כאילו בפעם הראשונה. אתם רואים פעם ראשונה פרסמון, פעם ראשונה אתם רואים תמר, פעם ראשונה אתם רואים רימון או תפוז או תפוח. אל תדמיינו, אני יודע כבר מה הטעם שלו, תאו תנגסו בו, לאט לאט, כאילו פעם ראשונה. אני רוצה לחוות את זה, את ההרגשה של החסד האדיר, שבורא עולם נותן לנו יום יום, אני רוצה לחוות את זה, את ההרגשה של מעיל שאני יכול לשים עליי, שיורד גשם בחוץ, להפעיל את החימום באוטו, מעין עולם הבא בכלל, אם אין אף אחד איתי באוטו הכי כיף, כי אם יש אנשים איתך באוטו חם, תתגור, מה זה, סאונה, אין אוויר, שאני לבד, יש, אני, מה זה, עדים אני מעלי פה, עדים, יש דברים כיפים, כל מיני דברים קטנים כאלה שאתה יכול לעשות לעצמך, ומאלה כל אחד מאיתנו שיעריך את זה, חייו, ישתדרגו, יופי. אז גישה, אמרנו איך מפתחים אותה, לפתח את הגישה יותר החיובית כמובן, שזו בחירה, קרה מה שקרה, הדברים השתבשו, כואב, לא נעים, אבל מפה אנחנו מתקדמים, קדימה. וואו, אני אספר לכם משהו ש... סיפור קשה קצת, אבל יש לנו את התוכנית בבוקר של השראה יומית... אם אני רוצה, האמת שבוא אני אגיד לך משהו. היה לנו פעם פרויקט שעשינו את זה כמנויים. מה זאת אומרת? קהילה לומדת, בוא נקרא לזה. קהילה לומדת השראה יומית. אפשר גם לקרוא לזה קהילה לומדת מחשב מסלול מחדש, כי זה פחות או יותר אותם חומרים אני מביא לכם כדי שתוכלו לקבל את מה שלמדנו כל השבוע. אבל במידה ואתם רוצים להיות חלק מהקהילה הלומדת שלנו, ולקבל את כל החומרים שאני מפטפט פה לפניכם בכתב, וכן כל התוכניות, 4 תוכניות של השראה יומית של הבוקר, שנכון לעכשיו, בזמן הסגר, אם זה ימשיך או לא, כנראה שזה כן ימשיך, בלי נדר, אבל זה ימשיך גם בווידאו. וכמה שזה גם בווידאו, אז זה שעה שלמה, ויש גם כל מיני קליפים כאלה באמצע, ויש רעיונות עם אורח, כל יום שלנו זה אורח אחר, שבא לספר איזה סיפור של השראה. אז במידה ואתם רוצים להיות חלק מהקהילה הלומדת, ולקבל את החומרים אליכם הביתה דרך המייל, או את התוכניות, כולל את התוכניות לצפייה דרך קישור להורדה, אני אתן לכם טלפון, ואתם יכולים להתקשר ולהיות חלק מהקהילה הלומדת שלנו. אולי בשלב מסוים אנחנו, אתה יודע, בתור קהילה לומדת, אני אין לזמן אפשרות אולי לשאול שאלות, גם נראה, אבל בקיצור, אם אתם רוצים טלפון אחד להתחברות לכל הפרויקט הזה, עלות סמלית, רק כדי לחסות את ההוצאות, מי שרוצה לקבל סוף שבוע, יום שישי בבוקר, זה נשלח אליהם הביתה, אמנם השבוע לא, השבוע עדיין אנחנו לא, רק התחלנו את זה השבוע, הרעיון צץ השבוע, לא צץ, אבל כאילו, החזרנו אותו חזרה, אז לשבוע הבא, ראשון, שני, שלישי, רביעי, זה התוכניות, ואז יום שישי בבוקר, אתם מקבלים את כל החומרים, מי שרוצה את חלק בזה, נתן לכם טלפון עכשיו, תוכלו להתקשר, או הודעת וואטסאפ, מה שאתם רוצים, כדי להצטרף לקהילה הלומדת של השראה ימית. הטלפון הוא, כל החומרים הכתובים של כל מה שאני אומר, המקורות והרעיונות וכן הלאה, הסיפורים, 050-732-0961, עוד פעם לאט לאט, 050-732-0961. אולי בהמשך נגיד זה עוד פעם. בקיצור, אז למה אני נזכרתי? כי היה אצלנו יהודי מיוחד מדהים בשם ויקטור עטיה, שויקטור הוא השליח חב"ד בקריית ארבע. והוא אדם חביב וחמוד, עושה קסמים כאלה לחיילים ולכל מיני אנשים, משמח אותם, אבל הוא עצמו יש לו סיפור שבורא עולם בחר לאתגר אותו. כאשר יום אחד הוא הולך לבקר חבר שהבן שלו נהרג כחייל, הוא בא לנחם אותו. וכשאתה בא לנחם מישהו שנפטר, אתה יודע, אז אתה משמיע לו דברי אמונה, דברי חיזוק, הכל לטובה, אתה יודע, העולם הבא הוא עולם שכבר נמצא פה, רק אנחנו לא רואים אותו. אתה מחזק, 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 ואז בשלב מסוים הוא מקבל טלפון, ויקטור עצמו. חבר על הקו, אומר לו, ויקטור, פרצה שריפה ליד הבית שלך, תחזור הביתה. טוב, בסדר, פרצה שריפה ליד הבית, מה אתה חושב? בסדר, עם כל הכבוד, אני לא... אין לי הרבה מה לעשות כרגע, אבל בעזרת השם. בשלב מסוים, זה היה לפני 14 שנה, ואז הוא נמצא שם איתו, מחכה עוד צד אדם לדבר, ופתאום מקבל טלפון נוסף, ועל הצג זו אשתו. הוא עונה, וכל מה שהוא שומע זה פשוט צרחה. ויקטור, בוא מהר. חיה מושקה נשרפה. חיה מושקה זה הבת שלו. כמו שהשיחה התנתקה, והוא לוקח את הרכב, והוא טס כמה שיותר מהר הביתה, וכשהוא מגיע הביתה מתברר. חבר מקבל אותו ואומר לו, ויקטור, ברוך דיין האמת. הוא היה בטוח, אתה יודע, בעזרת השם, הכל יהיה טוב, וסך הכל, טוב, אולי, אתה יודע, קביעות, משהו. פשוט מאוד היה שם שכח ישן, הוא נדלק, ושני הילדים שלו היו שם. אז הבן הצליח לברוח, אבל הבת נשארה בלהבות. כאשר הבגדים שלה, כשתבינו את העוצמה של הרגע הזה, זה לא נתפס, אבל ילדה קטנה, אמרו לה, חיה מושקה, תזרקי את הבגדים, כאילו... כי הבגדים הם בערו בהתחלה. אז הצעקה האחרונה שלה הייתה, אני לא רוצה להיות לא צנועה. ילדה, ילדה תמימה, עלתה כעולה כליל כלפי מעלה. ויקטור עצמו, אדם חביב, חם לב כזה, אתה יודע, אתה בא לנחם מישהו, מתבוד האבסורד, איך שאתה בא לנחם מישהו אחר, אתה מחזק אותו, כאילו בורולה אומר, אוקיי, עכשיו הגיע המבחן שלך. והוא אומר לי, הרגע הכי קשה היה, זה שבת. שבת, כשאתה, הוא אומר, הוא יושב בשולחן שבת, יש לו מנהג כזה, שהוא ככה מחלק את הלחמים לילדים אחרי הקידוש, אחת הבנות אוהבת לבוא, לשבת לו על, על, על הברך. זו הבת, היותר ככה מרגישה ביטחון עצמי, יש ארבעה אליו ראשונה, יושבת, ותמיד חיימוש כילדה קטנה, הייתה יותר ביישנית, וגם גם היא הייתה רוצה לבוא לאבא, אבל היא התביישה, אז תמיד היה קורא לה. אחרי שהילדה הראשונה הייתה מתיישבת עליו ככה, והוא מחלק לה תחת חת לחם הראשונה, אז חיימושקה גם רצה, אז הוא היה קורא לה, בואי, בואי, בואי גם את. היא תהיה מתיישבת על הרגל השנייה, ואז עוד יד כבר קופץ לה על הראש, וככה זה היה מנהג אצלהם. ובשבת הראשונה, אחרי שהילדה נפטרה, הוא עושה את הקידוש, נטילת ידיים, היה כל הראש נמצא במקומות אחרים בכלל, אתה יודע, זה לא לאף אחד מישראל איזו התמודדות. הוא עושה המוציא, מברך על הלחם, והילדה הרגילה, שתמיד רגילה לבוא אליו, אז התיישבה לו על ברך, והוא נותן את הלחם, ואז הוא היה רגיל תמיד להסתכל שם על הכיסא של הילדה השנייה, חיה מושקה, ולקרוא לה. הוא מסתכל על הכיסא שלה, ושם ישבה אשתו, נדמעות בעיניים. הוא אומר, בקלות זה יכול לשאוב אותי לעצבות, לדיכאון, לדכדוך. כי המצב הכלכלי בבית היה מאתגר, גם הוא אומר לי, אפילו את המצבה, 7,000 שקל, לא היה לי, לא היה לי. כאילו, אתה יודע, אלוקים, כאילו, מה, מה, מה? אז הם מחליטים באותו רגע, לתעל את כל הכאב הזה, לתעל את כל המועקה הזאת לעשייה. פשוט עשייה. הם בנו בית ספר על שמה, ועושים עשייה אדירה, אדירה, כראוי לשליח חב"ד מדהים, בקריית ארבע. אז זה הדבר הנוסף שנקרא לזה שיפור. כשאומר שיפור, גישה של גשם, זה גישה, מודעות, והשין זה השיפור. כשאני מדבר על שיפור, הוא פירוש דבר שכל אחד מאיתנו רוצה להשתפר. תבחרו איזה תחום בחיים שאתם רוצים, אנחנו צריכים להשתפר. אז יש סיפור ידוע, סיפור ילדים, על צב וארנב שהחליטו פעם להתחרות, תחרות ריצה, כולם מכירים את זה, יריית זינוק, והם מתחילים לרוץ. אז כמובן שהארנב טס, אבל כיוון שהוא באמת ברוך כישרונות ריצה, הארנב, הוא די זלזל בצבצבון, אז אתה יודע, בוא ננוח קצת, נשען קצת, הצו עד שהוא יגיע לפה אני כבר יוכל לקום פעמיים. והארנב הולך לישון, והצו בהתמדה, אתה יודע, ממשיך, תן, 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 תן. הארנב מתעורר, וכאשר הוא מתעורר, מתבררת לו האמת המרה שהוא פספס, והצו כבר על שפת קו הסיום, הוא נסה לרוץ, אבל כבר לא מספיק, והצו ניצח. יופי, מה לומדים מהסיפור הזה? בדרך כלל הולכים לכיוון של כוח ההתמדה של הצו. תראה, צו, צו, אבל הגיע ראשון. זאת אומרת, אפילו חילזון, הגיע לתיבת נוח, כך אומרים, נכון? לאט, לאט, אבל בטוח. אבל אני חושב שהדגש עבורנו יהיה כרגע דווקא הארנב. מה זאת אומרת? תראה איזה כישרונות יש לך. אבל אם אתה לא תיישם את הכישרונות שלך, אם אתה לא תוציא את הכישרונות שלך לפועל, כל הכישרונות שלך במידה מסוימת לא שווים כלום. אותו הדבר איתנו. יש לך כישרונות, יש לך כישרונות. גם אם אתה חושב שאין לך, 100% יש לך, אני אומר לך. יש לך יכולות, אתה יכול לשפר, תבחרו כל תחום בחיים שלכם. רק מה הבעיה? האדם אומר, תשמע, אני מנסה, אני עובד קשה, אני לא משתפר, לא יודע למה, איך זה יכול להיות. עכשיו קבלו מפתח. מפתח אדיר, אני אומר לכם. מפתח שנגדיר אותו כשני מרחבים. אחד, מרחב ביצוע, ולעומתו מרחב למידה. ואני אסביר. יש מרחב ביצוע. מרחב ביצוע זה התפקוד היומיומי שלנו. לא משנה מה אתם עושים, אם אתה עובד, אם אתה בבית, אם אתה בישיבה, אם אתה בלימודים, אם את בקורס שלך, בחוג שלך, במקצוע שלך, לא משנה, כל אחד מאיתנו בתפקוד זה אזור הביצוע. באזור הביצוע, במרחב הביצוע, אנחנו מנסים להשתדל לעשות את המקסימום. כי רוצים שיהיו מרוצים איתנו, אנחנו רוצים להרגיש מסופקים, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו טובים בדבר הזה. המטרה שלנו זה להוציא לפועל, פשוט לבצע. ולכן, הריכוז הוא בדברים שאנחנו טובים בהם, בדברים שאנחנו שולטים בהם. האדם באזור הביצוע לא ינסה דברים שהוא לא טוב בהם, כי הוא צריך לבצע, הוא צריך לספק סחורה. ולכן, מינימום טעויות, כמה שפחות, זה מרחב ביצוע. לעומת זה, יש גם מרחב למידה. מרחב למידה זה בדיוק ההפך. מרחב הלמידה זה המקומות שאני רוצה להשתפר בהם. זאת אומרת, אני אתמקד דווקא בדברים שאני חלש בהם. אני אאפשר לעצמי טעויות, כי אני רוצה ללמוד. ואני אתמקד בדברים שאני צריך לשפר. ושימו לב טוב, רוב החיים אנחנו מתמקדים באזור הביצוע. אבל אנחנו שוכחים להשקיע זמן במרחב הלימוד. ולכן אנחנו לא משתפרים. אם היינו מקדישים, ולו רבע שעה, סתם אני אומר רבע שעה כדוגמה, תקחו כמה זמן שאתם רוצים, ביום אפילו, להתמקד במרחב השיפור, במרחב הלמידה. אז ממילא הביצוע שלנו היה טוב יותר, כי מה שיקרה זה כך, במידה אנחנו מתמקדים רק באזור הביצוע, אנחנו צריכים לתקתק עבודה כל הזמן, אז עם הזמן היכולות שלנו ירדו. אם לא נשקיע זמן בשיפור, בלימוד, בשכלול היכולות שלנו, זה לא יקרה מאליו. תבחרו איזה תחום שאתם רוצים, לא משנה מה, אם אתה מנגן כלי נגינה כלשהו, או שאתה... ממש תבחרו, לא משנה מה. אם אתם ממשיכים לעשות מה שאתם עושים יום, 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 חזק וברוך. בשלב מסוים אתם נתקעים. אתם לא משתפרים. זהו, אלא אם כן, אתם תנסו לאתגר את עצמכם, ללמוד אקורדים חדשים, לנגן בצורה מהירה יותר או איטית יותר, או פריטות חדשות, או לא משנה מה, אתם חייבים להוציא את עצמכם מאזור הנוחות, לדחוף את עצמכם לאזור שנקרא לזה אזור הלמידה. ואחרי זה תחזרו לאזור הביצוע עוד פעם. אתם מבינים? זה כמו מרחב ביצוע, מרחב למידה, זה חייב לבוא אחד בשני. זה הרעיון בגדול, בין השאר גם בסדר מוסר בישיבה. זה סדר כביכול לא פרודוקטיבי אתה לא בהכרח אוסף עוד ידיעות, או אתה מתקדם בגמרא, או שאתה מעמיק יותר בחומר הנלמד. לא. זה לא הלכות חדשות, זה לא גמרות חדשות, זה לא תוספות שלא למדת או מפרשים שלא נגעת. זה לכאורה יכול להיות ספר שכבר תחנת אותו אולי, רצון, כן? מסינת ישרים או רחובות הלבבות. אתה לא בא, כמו שאומר בהקדמה, אתה לא בא לחדש לעצמך משהו, אתה פשוט בא לשפר את עצמך, יותר לדקדק, יותר להיכנס פנימה, יותר לברר את המידות. אני אומר כדוגמה הסרט המוסר, אבל ככה זה בכל תחום בחיים. חייב שיהיה מרחב למידה. תבדקו את עצמכם. אם יש כזה מרחב. ובמרחב הזה אנחנו מתחילים לגדול. ולכן אנחנו צריכים קודם כל שיהיה לנו ציפיות נכונות מאיתנו. מה זאת אומרת ציפיות? ציפיות יכתיבו הרבה מרמת ההצלחה שלנו. כי אם אנחנו לא נצפה שאנחנו נצליח, אם לא נצפה שבעזרת השם יש לנו סיכוי וסיכוי טוב, אנחנו לא בהכרח נצליח. תן לכם דוגמה מאוד פשוטה. אמר פעם לס בראון, לס בראון אחד דוברי מוטיבציה, איך זה קורא לזה, מרצה מוטיבציה, לא יודע מה, בארצות הברית. הוא אמר פעם שאנשים לא נכשלים כי הם מכוונים גבוה מדי. זה לא סיבת הכישלון, כי מכוונים גבוה מדי מפספסים. לא, הוא אמר בגלל שמכוונים נמוך מדי ופוגעים בדיוק. מה הכוונה? אנשים לא שואפים מספיק גבוה. אתם לא מאמינים שהם מסוגלים, זה לא נראה לי, לא שייך. יש ספר שנקרא לא רציונלי ולא במקרה, של פרופסור דן אריאלי. בספר הזה הוא מביא מספר הוכחות. כיצד הציפיות שלנו בעצם מכתיבות במידה מסוימת את המציאות. שימו לב טוב. הציפיות שלנו במידה מסוימת מכתיבות את המציאות. תכף נראה, זה קשור לחינוך, זה קשור לתפקוד יומיומי, זה קשור לה... האם אני אהנה ממשקה מסוים או לא? כן. איך זה קשור, איך זה לא? מיד אחרי השיר הבא. ברכות השם. בואו קצת להתעורר חבר'ה, אמנם עכשיו 12:51 דקות. אבל אם אתם נוהגים תנהגו בזהירות, כי בכל זאת יש פה גשם עכשיו. או אתם בסגר בכלל.
בואו לפניו בתפילה.
בואו חוזרים.
עבדו את השם תמיד בשמחה. מבוקר של אור של תקווה. אמרו לפניו מזמור לתודה. כי הוא עשנו ואנחנו עמור, עמור, בצון מריתו. בואו נעמוד לפניו ונריע בואו ונקרא לו בקור. מבוקר של אור של תקווה אמרו לפניו מזמור לתודה כי הוא עשנו ואנחנו עמור עמור וצון מריתו בואו נעמוד לפניו ונריע בואו ונקרא לו בקול ברכו את השם את השם המבורך השם המבורך
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק.
קורונה קליק.
קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
כל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
אך עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם כאשר אנחנו רוצים לראות קצת עד כמה הציפיות שלנו משפיעות, יקיריי, אנא הטו אוזן והקשיבו היטב. אז ככה, תארו לכם עכשיו, אומרים לכם על מישהו, סתם מישהי באה אלייך, מה את יודעת, אני חברה באה אליי היום, את חייבת לפגוש אותה, היא בחורה מדהימה, בחורה מדהימה, מדהימה. במידה ונתנו לכם איזושהי הקדמה חיובית על בן אדם. מן הסתם, כאשר תפגשו אותו, אתם תחשבו עליו כאדם, וואי, באמת הוא אדם מיוחד ונחמד. במידה ויגידו לכם, תקשיבו, הבן של השכן, השם ירחם, אני אומר, השם ירחם. אתם תראו אותו, באמת הוא נראה לי השם ירחם. כאילו, לא יודע, מה שאנחנו מצפים זה מה שאנחנו נראה, בסדר? והיא כמובן המושג הזה שנקרא אפקט פלצבו, פירוש דבר תרופת דמה, שברגע שאדם מצפה שהוא מקבל משהו, אז הדבר הזה משפיע עליו. אמרת לכם, חיסונים? בבקשה, אני כבר התחסנתי חבר'ה פעם שנייה, ברור, מה אני פרייר, זה בחינם חבר'ה, תגידו מה שאתם רוצים, גדולי ישראל התחסנו, אני מתחסן גם, ראש קטן, לא מבין שום דבר, אני אהיה לכם 120 לשמיים, הם עשו, גם אני עושה, תאמינו לי, הכי טוב בעולם, יש על מי לסמור, ואנחנו אפילו לא משנה מה הרופאים אומרים, מה יגידו כל הקונספירטיבים האלה, אני לא יותר חכם מגדולי ישראל, שולם עליכם. בקיצור, למה אני מספר לכם את זה? כי בחיסון הראשון, אתה יודע מה, הושיבו אותי, הרגשתי כאילו אני פה באמת במשהו מכובד כזה רציני. בחיסון השני היה איזה כזה מחסן נקרא לו, בחפיף כאילו, אתה יודע, כאילו, א', אני כבר הייתי מתורגל, אני מגיע היה למורית הזה, תן כתף, מה שנקרא, אופ, אני מגיש קפה, כתף, אז אני אומר לו, בישיבה, בעמידה, אמר לי, לא, לא משנה, מה, יש אתה רוצה, וואלה, אתה רוצה, אני, עמידה, עמידה, יאללה בוא. כאילו, הרגשתי, אפילו, בעמידה, זה עובד גם בעמידה, דברים האלה. אז אני עומד ואני מפשיל ככה את השרבול, והוא אומר לי, זה תרגיש דקירה קטנה, וזהו. ואני אומר, לא הרגשתי כלום. התחלתי לחשוד. אולי הוא לא נותן לי חיסון בכלל. תקשיבו, כל הקונספירציות נכנסו לי בראש, כאילו, שמע, נראה לי הוא עבד עליי. הוא מכניס את הבקבוקון לכיס, מוכר את זה אחרי זה בכפר, אני לא יודע איפה הוא מוכר את זה, עזוב אותך, עבדו עליי פה. והוא אומר לי, זה אותו בקבוקון כמו הראשון, אותו דבר. אני כבר התחלתי, עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי אפרופו ציפיות, הרי תמיד אמרו, לא, החיסון השני, יש יותר תופעות לוואי, יש כאלה קיבלו חום, יש כאלה התחילו רעידות, אז הזנב צמח להם, וכן הלאה. אז אתה לא יודע, לא קרה שום, לא הרגשתי כלום, נו, מה קורה פה? אני מחכה לתופעות, חס שלום, שלא יהיה, אבל כבר עברתי את מספיק ימים גם. מה קורה פה? אז מה שאתה מצפה, זה מה שאתה תקבל. ואם אתה תחשוב שאתה מקבל פה עכשיו איזה משהו מפחיד, אז יהיה מפחיד. אם תחשוב שאני מקבל סך הכל, מתנה מבורא עולם, למה לא? כן, נסתכל על זה כמתנה מבורא עולם, תגיד מה שאתה רוצה, אני מבחינתי בורא להם סידר לנו את המתנה של נקראת חיסונים, לא אף אחד אחר, תקרא לזה פייזרון או מודרנאון. מה אכפת לי? בורא עולם דאג לי, זה הכל. בשביל שאני אתעסק עם זה שנים עכשיו, איך אני מניח קור חיסונים, שזמן הדברים האלה, מה יש? יש פה מגפה שאלוקים הביא אותה. בבקשה, והוא מסדר לך את החיסון. טוב, בקיצור, האפקט פלצבו זה דוגמה אחת, אבל בואו ניגע קצת במשהו יותר רגיש. 1968. רוברט מרטון תובע בעצם מושג שנקרא נבואה מגשימה את עצמה, או כידוע אפקט פיגמליון או אפקט רוזנטל, כל מיני אנשים שעל שמה בעצם זה האפקט הזה נקרא. והרעיון היה כך, שימו לב טוב עד כמה דבר קריטי, ניגשו לצוות מורים ואמרו להם שהם הולכים לעשות מבחן אינטליגנציה עבור התלמידים החדשים שנכנסים עכשיו לכיתות. בתחילת שנה, ועושים מבחן אינטליגנציה בפתיחת השנה לתלמידים. ואז ניגשו למורים ואמרו להם, בעקבות התוצאות של המבחן, אנחנו בעצם תרגטנו, הכוונה, אנחנו העלינו בחקתנו, אותם בוחנים, טוענים למורים, את התלמידים שבו נגדיר אותם כפורחים מאוחר. מה זאת אומרת פורחים מאוחר? פירוש דבר, אלו הם תלמידים, שאולי בתחילת השנה הם בגדר הממוצע בלבד, אבל במהלך השנה, בשלב מסוים, הם יתחילו לפרוח, ובעזרת השם יעקפו את הטובים ביותר אפילו. טוב, ככה אמרו להם, ובכל כיתה היו משהו בגדול, כמו 3 או 4 תלמידים כאלה, שהם הפורחים מאוחר, המורים קיבלו ידיעה מוקדמת על התלמידים הללו, ולמעשה השנה מתחילה ומתקדמת, ובסוף השנה, כמצופה, שימו לב טוב, אכן הפורחים מאוחר, הם עלו והצליחו, פעמים באמת הרבה יותר מכולם. מה שהיה מיוחד, למה אני מספר לכם את זה עכשיו, מכיוון שמה שהיה מאתגר ומעניין, זה שהפורחים המאוחר האלה, לא היה בכלל כאלה. מה הכוונה? זה סתם הייתה רשימה אקראית, תקשיבו לי טוב, פשוט באו למורים, אמרו את משה, ינקל, דודל, 3 האלה, הם במבחן האינטליגנציה, נמצאו כפורחים מאוחר. עכשיו זה לא נכון, לא היה בכלל מבחן אינטליגנציה, לא שום דבר, סתם אמרו את זה למורים, אבל האמונה של המורים שהיא משה ינקל דודל, הם 3 פוטנציאלים כאלה שבעזרת השם הולכים לפרוח ולפרוח בגדול, השפיע על המציאות. עכשיו זה לא שאמרו את זה לתלמידים, תגיד אולי התלמידים רצו להוכיח את עצמם, התלמידים לא ידעו מזה, זה הכל אצל המורים. זאת אומרת, מורה שמאמין בתלמיד, הורה שמאמין בתלמיד, בילד שלו. אבל, טוב, אני לא יודע אם לדבר על זה, אני חושב את האמת עכשיו, כי לא נפתח את זה עכשיו. תאמין, אבל יש הורים שהם מאוד מאמינים בילד שלהם, אולי אפילו טיפה יותר מדי. ואני אומר את זה טיפה יותר מדי, מכיוון שאנחנו חיים בעולם מאוד מאוד טוב. תחרותי. עד כדי כך שיצא לי לתת הרצאה, אוניברסיטת בן גוריון, לא משנה, יש מה פרופסור גולן שחר, מהמחלקה לפסיכולוגיה, הוא כינה את זה וירוס אישיותי. מה זה? הוא אמר, תבינו שיש כמו שיש קורונה, וזה וירוס כזה, יש וירוס אישיותי. מה זה וירוס אישיותי? זה וירוס, אני אצטט לכם משהו מהספר שלו, זה וירוס אלים, המסוגל לחלחל עמוק אל תוך נפשנו ולהשאיר אותנו פצועים וחסרי יכולת להתמודד עם שגרת החיים, והווירוס הזה נובע מביקורת עצמית קשה. ביקורת עצמית קשה. כשילד מרגיש שאני לא שווה שום דבר, אני אפס, אני לא טוב. ופעמים רבות הביקורת הזאת מגיעה מלמעלה. כאשר חופרים ויורדים ופוגעים ומעליבים ומצפים יותר מדי, תמיד אנחנו בחברה, עזוב את העולם הדתי עכשיו, עזוב עולם דתי כרגע, בעולם בחוץ, תבינו, יש קורסי מתמטיקה מגיל 2, קורסים אינטנסיביים, ותמיד ספורט, נגינה, קוראים את הילדים, אני דיברתי עם אחורה שהיא הייתה מתעמלת אומנותית. מגיל 4 כבר, תבין, כל מיני צומות עשו להם, היא חייבת להיות רזרזה כזאת כדי למשמעת תזונה, שתבין כבר את זה, שרת לה את המוח, סליחה לביטוי הרחובי, אבל היא הייתה, בדקו להם בתיקים, אם יש להם תחטיפים או לא, אתה מבין? היא כתבה מכתב, מכתב מלא, מלא משפטים, אותו משפט, אני רעבה, כאילו... ואז היא פיתחה כבר הפרעות אכילה וכן הלאה וכן הלאה, נכון, היא הובילה את ישראל לאולימפיאדת בייג'ין, אבל היום היא מבכה לשנים האלה, דוחפים את הילדים, את זה שאתה חייב להצטיין בה ואתה חייב, והילד, אם הוא עושה את זה בכיף, עושה את זה בשמחה, נהדר. אבל הרבה פעמים אתם אומרים, הציפיות מהילדים הם יותר מדי, ואז הילד מרגיש שאני אף פעם לא יכול לספק את ההורים, לא משנה מה אני אעשה, כל דבר שאני אומר, זה לא מספיק טוב, לא מספיק עמוק, ולא מספיק חכם, ולא מספיק מתמיד, ולא מספיק צדיק. אז לצפות מהילדים, כמו להאמין שהם מסוגלים בעזרת השם, אבל עם הקצב שלהם, עם סבלנות. לכן תכף נפתח פה בקורס של חמלה עצמית קצר, אבל לפני כן בואו נמשיך קצת עם הציפיות, כי זה מאוד מאוד מעניין, מה הכוונה? הציפיות יכתיבו הרבה פעמים את המציאות, והציפיות הכוונה היא האמונה שהאדם הזה מסוגל, שהוא יכול, אבל זה משאיר לו, אם הוא יצליח או לא, זה כבר עניין שלו, אבל תראו משהו מעניין אחר, תראו עד כמה הציפיות משפיעות אפילו על חוש הטעם שלנו. למשל, עשו מבחן, לקחו קבוצה, נתנו להם 2 בירות. בירה רגילה ובירה שהוסיפו לזה חומץ בלסמי. בסדר, חומץ בלסמי. חומץ בלסמי זה קצת, זה חומץ לכל דבר. זה לא הכי טעים בעולם. זה עשו מתירוש, ענבים, זה נעשה באיטליה. אז שתי קבוצות, שתי בירות מלפניהם, אחת בירה רגילה, שנייה בירה שהוסיפו לה חומץ בלסמי. עכשיו לא אמרו להם מה הוסיפו, איך הוסיפו, פשוט נתנו להם לטעום. ולאחר שהם טעמו, אז את הקבוצה הראשונה שאלו איזה בירה הייתה יותר טעימה, א' או ב', ובואו נגדיר שא' זה הרגילה, ב' זה עם הבלסמי הזה, והיה מפתיע מאוד לראות שרוב האנשים שטעמו את הבירות אהבו את, מה אתם אומרים? יפה, את הביר עם התוספת של הבלסמי הזה. זה לא משהו מומלץ, כן? לא הייתי אומר לכם, קחו בירה, תוסיפו שחומץ בלסמי, זה יכול להיות פצצה. לא, זה לא נבחן כמשהו אמיר, אבל זה מה שהיה. לצורך העניין, ניסוי ראשון, קבוצה ראשונה, חומץ בלסמי או בלי, הם העדיפו את האם, כשהם לא ידעו מה הם שותים. עכשיו תראו איך הציפיות משפיעות. קבוצה שנייה, אומרים להם מראש, יש לכם פה שתי בירות, בירה אחת רגילה, בירה שנייה, הוספנו לה חומץ בלסמי. בואו, תשתו, תגידו מה אתם אוהבים יותר. כשאמרו להם מראש, זו בירה רגילה וזו בירה עם חומץ בלסמי, ממה הם נהנו יותר? אני אגיד לכם, מהבירה הרגילה. בלי לפגוע בבלסמי הזה, אבל זה לא נשמע טוב. תראו לכם, אני אומר לכם, יש לכם פה שתי עוגות. עוגה רגילה, או עזוב, יש לך שני משקעות. יש לך פה שתי קולות, כל אחת הוספתי חומץ בלסמי. מה נראה לך, תטעם, ממה תהנה יותר? אוטומטית זה נשמע לי מגעיל. כאילו, איך שאמרתי את המילה הזאת, בלסמי הזה, חומץ, תודה, אני מדמיין מראש את הטעם. וכך היה. איך אני יודע את זה? שימו לב טוב לניסוי האחרון והשלישי שיפצח פה את הסוגיה. שתי בירות נתנו להם לטעום, ורק אחרי שטעמו אמרו להם זה בלסמי, זה לא בלסמי, ואחרי שגילו להם שאלו אותם מה אתם מעדיפים. מה ההבדל? הקבוצה הראשונה לא אמרו להם שום דבר, והם העדיפו את הבלסמי. קבוצה שנייה אמרו להם לפני שהם טעמו, זה בלסמי, והם לא אהבו את הבלסמי. קבוצה שלישית זה באמצע, הם טעמו, ואחרי זה אמרו להם, תקשיבו, א' זה בלסמי, ב' זה לא בלסמי, ממה נהייתם יותר? פה אנשים הודו שנהנו יותר מהבלסמי הזה. זאת אומרת, ההבדל היה מתי אומרים להם את הידיעה הזאת, לפני או אחרי? עכשיו זה יכול להיות, או שזה טעים לי או שלא. לא. הציפיות שלך ישפיעו. הציפיות שלך ישפיעו על איך שאתה הולך להרגיש את הדברים, איך שאתה הולך לטעום את הדברים, איך אתה הולך לחשוב על בן אדם מסוים. אם עכשיו אומרים לך, תקשיב, אלה מהזרם שלהם. אוטומטית, שלא משנה איזה זרם, כן, אבל נגיד זרם קיצוני מסוים. אפשר להסתכל עליו כקיצוני, תאמין גם כן, תירגע קצת עם השיגונות שלך, נכון? אבל אם עכשיו לא היום לך שום דבר, דווקא בן אדם נחמד. וואלה, תאמין לי, לא הייתי חושב עליו. עשה את זה, תאמין לי, עשה את זה. אני זוכר שהייתי מוסר הרצאות לחיילים. איך קוראים למרצה הזה? וואי, ברח לי מהראש, לא חושבתי לספר לכם את זה. קיצור, חבר טוב, הראש לי לא עובד עכשיו בשעות האלה של הלילה, אבל תאמין לי, תזכרו, תגידו לי. מה שהוא היה עושה, הוא לשעבר היה, תאמין, דוגמן, מה שנקרא. אז הוא היה בא לחיילים, והוא היה מתלבש בצורה חילונית. מה זה חילונית? רגילה, בא עם ג'ינס קרוע כזה, חולצה, ואוסף ככה את הפאות למעלה, עם זקן, כי תראה, גם היום זה אופנתי זקן. והוא היה מדבר איתם, מדבר איתם, וכל החיילים, וואי, 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 נחמד, אה? ואז אמרו, אוקיי, חכו שנייה, הולך מאחורי הקלעים, חוזר עם הבגדים החסידיים שלו, כאילו עם הבגדים, חבים, השטריים עלי על הראש. והם היו רואים אותו והיו בהלם, כאילו, יואו, לא, לא, מה, זה, אתה אותו אחד שהיה מקודם, כאילו? זה עושה להם כאילו מהפך. למה? כי אם הוא היה מגיע ישר עם השטריים לחיילים, עם כל הקפוטה וכל האביזרים, והיה מדבר איתם, אוטומטית אני לא מקשיב לך, אוטומטית אני כבר יודע מה אתה הולך להגיב, אוטומטית אני לא רוצה להקשיב למה שאתה אומר, כי אתה לא לשכנע אותי לחזור בתשובה ולא יודע מה. אבל ברגע שהוא בא להם ככה בצורה רגילה, אז מקשיבו. זה רק לראות כמה אנחנו מאוד מאוד משוחדים מהציפיות שלנו. אז עבורנו, יקיריי, בואו נשים את זה בצד, בואו נתחיל להבין קצת איך להסתכל נכון על דברים. בשביל זה, אני רוצה שאנחנו נעבור פה קורס קצר, אמנם קצר מאוד, של חמלה עצמית. למה? מכיוון ש... תראו, כולנו רוצים ערך עצמי גבוה. לא מתוך גאווה, להרגיש טוב עם עצמנו. אנשים שמרגישים טוב עם עצמם זה לא בהכרח האנשים המוצלחים ביותר, או האנשים הכישרוניים ביותר, ממש לא. זה אנשים שיש להם שלושה דברים בעיקר. האחד זה אומץ, תכף נסביר מה הכוונה, חמלה וקשרים טובים, אבל קשרים אותנטיים. כשאני אומר קשרים אותנטיים, פירוש הדבר שאני לא צריך להיות מישהו אחר, כדי למצוא חן בעיני החבר'ה, תאמין, שיאהבו אותי, או שיקבלו אותי, או לא יודע, סיפורים כאלה. אומץ, איזה אומץ צריך? אתם יודעים, זה מצחיק, זה אומץ להיות לא מושלם. מה זאת אומרת? נכון, אני לא מושלם עדיין. אבל האומץ הוא להכיר בעובדה הזאת. זה אני. ואני אוהב את עצמי. לא, לא אני פנגר עכשיו, כאילו, גם אני אמור לי, בסדר, לא מדבר עליי, רעיון, בסדר? זה אני, נכון, לא משנה אם אני שמן, אם אני רזה, אם אני גבוה, אם אני נמוך, אם אני חכם, אני טיפש, אני כישרוני, אני פחות כישרוני, אני מתמיד, אני לא מתמיד. זה אני, חבר'ה. אני לא צריך להתחבות, אני לא צריך לנסות להיות מי שאני לא. אני רוצה לשפר את עצמי, זה ברור, בעזרת השם. אין ספק, אם אני אוכל, אני אשפר, ואם לא, אז אני יודע שגם כן זה אני, יש דברים שאני לא יכול לשפר עכשיו. ואם עכשיו אני, סליחה שאני אומר את זה, אם אני כבד משקל, נגיד, בסדר? בסדר, אז אני כזה, יכול לשים הלחץ הזה, ודיאטות, ו... הרי, סליחה שאני אומר את זה, 95%, לא בא לנפץ פה עכשיו כל מיני שיטות דיאטות, אבל 95% מהאנשים שעושים דיאטה, מעלים חזרה את מה שהם הפסידו בחמש שנים הקרובות. אז נכון, הם הורידו תקופה, ואחרי זה הם חזרים בגדול מה שקרה, תרתי משמע. נו, אז מה כל הלחץ הזה, ואתם בואו, ומסכנו, ואני לא אוכל, ואני עצבני עכשיו, ואני לא יכול ללמוד, כי אני לא אוכל, ואני צריך ל... די, מה, נכון, אני שמל, יש לכם בעיה עם זה. אז בסדר, מחר בריאותית, נשתדל, נעשה אורח חיים בריא, אבל קודם כל, זה אני, ואני רוצה לאהוב את עצמי, בלי הלחץ הזה כל הזמן. אוקיי, אז זה האומץ. האומץ לא להיות מושלם, נכון? אני אשאף לשלמות, אני ארצה. כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודות חולשה שלו. נשים, למשל, סליחה שאני פה גם נוגע בנקודות הרגישות האלה, אבל נשים לפעמים מרגישות שהביטחון עצמי יורד, כאשר הן לא בדיוק הסופר וומן, מה שנקרא אותה. אישה מתקתקת עניינים, שהבית מטופטק והילדים מטופטפים, ויש לה קריירה. סליחה, מה, מי החליט? ואם הבית יהיה בלגן, מה, אני פחות איש, אמא טובה, אני פחות בן אדם טוב, מה, בסדר, זה הבית בלגן, מה יקרה? אז ילדים, זה קצת נזלות, חבר'ה, מה? זה לא מוזנחים, בסדר. אני אומר, לפעמים אנחנו כל כך נשברים, קצת, לא יודע, לא היה אוכל בזמן, אז כבר אנחנו נלחצים, ו... זה נשים, יש גברים שנשברים, כי הם לפעמים נכשלים, אוקיי, אז כל אחד עם הבושות שלו שמרגיש, גבר לא אוהב להפסיד, הוא לא אוהב להפסיד. ואז הביטחון שלנו קצת נפגם, והחשוב הוא, עד הרבה, נכון, אני לא מושלם, אבל אני בהחלט יכול להתמודד עם האתגרים של החיים ולצלוח אותם. זו הצלחה. נכון, לא מושלם, אבל אני בהחלט יכול להתמודד עם האתגרים של החיים ולצלוח אותם. בשביל זה אני רוצה לפתח חמלה עצמית. 5 שלבים בחמלה עצמית. שלב ראשון. אדיבות עצמית. אדיבות עצמית, פירוש דבר, נא להיות החבר הטוב ביותר של עצמך, ודיברנו על זה כמה פעם בתוכניות שלנו. להיות חברים טובים של עצמכם. לא נעים להיות יד אנשים מלחיצים, אנשים קשים, ולפעמים אנחנו כאלה לעצמנו, אז חבל, חבל שאנחנו פוגעים בעצמנו. אמרת לכם, יש איזה וירוס אישיותי. וירוס אישיותי שיכול לפגוע בכם, שנקרא ביקורת עצמית. או ביקורת יתר של עצמנו. אז קודם כל נכון, אין אף פעם משהו מושלם לגמרי, פרפקציוניזם, זה נמצא אולי במוזיאון, אבל אנחנו רוצים עד הרבה לקבל את עצמנו במידה מסוימת, איך שאנחנו עם חיבוק, להיות החבר הכי טוב של עצמנו. דבר שני, נקרא לזה אנושיות משותפת. אנושיות משותפת, הכוונה היא כולנו באותה סירה. מה זאת אומרת? סתכלו סביבכם. כל מי שאתם רואים סביבכם מתמודד, אני מבטיח לכם. כל מי שאתם רואים סביבכם גם נכשל, אני יכול להבטיח לכם. כל מי שסביבכם יש לו עליות וירידות. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל בני אדם, וכולנו באותה סירה. וחשוב שנדע את זה, וחשוב שנקבל את זה, ולא חושב שרק אנחנו הפשלנים בעם, או לא משנה מה. כולם מתמודדים עם איזה חיסרון שיש להם, או איזה אתגר שקשה להם, נכון? ומי לא היום מחר, אבל לא מחר מחרתיים. אז הנקודה השנייה בחמלה עצמית, מעבר לאדיבות עצמית, זה אנושיות משותפת. דבר נוסף, בוא נגדיר את זה, אין ישר כסולם עקום, ואין שלם כלב שבור. עוד פעם, אין ישר כסולם עקום, ואין שלם כלב שבור. מובא בספר שומר אמונים, בשם הרבי הקדוש, רב זושה מנפולי, ואומר רב זושה, תקשיבו טוב, תחשבו, תדמיינו שעכשיו רב זושה מנפולי עולה פה לשידור, והוא רוצה לשתף אתכם במשהו שלא היה כתוב לא בשום עיתון, לא יתד נאמן, לא בשום, זה משהו בינינו. עכשיו, רב זושה מנפולי הולך לגלות לכם משהו שאולי לא מדברים עליו כל כך. תקשיבו. הוא אומר כך, מקווה אני שאזכה לעולם הבא. הוא מקווה שהוא יזכה. רב זושה, אתה מבין? אוקיי. ואם אני אזכה, אומר, זה לא יהיה בזכות ימי הגדלות שעבדתי את בוראי בגדלות מוחין. אומר לך, הרב, תקשיב, אני יודע שבעזרת השם, אני מאוד מקווה שנזכה לעולם הבא, אבל אם אני אזכה, אני אגיד לכם בזכות מה. וזה לא היה בזכות ימי הגדלות. מה זאת אומרת? יש מושג שנקרא גדלות מוחין. גדלות מוחין זה שיש לך חשק ללמוד, אתה מרגיש סיפוק בלימוד, בנה, קמת בבוקר בזמן, טיק טק טק תפילה כמו שצריך, עם כוונה, עם תפילין, עם ציבור, עשרה ראשונים הגעת. זה נקרא מה שנקרא יום טוב. יום טוב רואים מהבוקר. אומר לך הרב זושה מנפולי, אני מאוד מקווה לזכות לעולם הבא. ואם אני אזכה, זה לא בזכות הימים שסיפרתי לכם עליהם כרגע. אלא בזכות מה? אלא בזכות ימי הקטנות, החושך וההסתר, כשעלה לי בקושי ועמל ובשברון לב. שמעתם? רב זושה מנפולי מודה שגם לא היו ימים כאלה. ימי חושך והסתר פנים, כשעלה לו בקושי ובעמל ובשברון לב ובחלישות הדעת על מעט תורה ותפילה. זהו, הרב אמיתי. הוא לא רק מספר לך כמה הוא מתמיד בתורה ואיזה, לא יודע, כמה שפעם הוא סיים את השס. הוא מספר לך גם משהו אמיתי. גם, לא יודע, אני בא שהוא סיים את השס גם מיליון פעם, אבל הרעיון הוא גילוי דעת של משהו שאתה יודע, לא, אתה לא מתגאה בו לכאורה. ופה הרב מגלה לך את הסוד. הטעות שלנו זה שאנחנו לא רואים נכון את החיים. אני הייתי חושב, הימים הטובים שאיתם אני אבוא לעולם הבא, בזכות מי אני אזכה? אני אזכה בזכות זה שלמדתי בהתמדה, והיה לי ימים טובים כאלה. אומר לך הרב, יפה, זה ימים טובים, אבל זה לכאורה, בורא עולם יגיד לך, זה ימים שהיה לך קל, זה ימים שאתה נהנית מהם, זה ימים בשבילך, לא בשבילי. מה עשית בשבילי, אומר בורא עולם כביכול? מה עשית בשבילי? אז זה ימים שהיה לך קשה ומאתגר, ולא הרגשת סיפוק בלימוד, והיית מת לברוח החוצה, ולא יודע מה, נמאס לך מהכל, ואתה לא עשית את זה, ואתה נתמודדת והתחזקת. אז הימים האלה, בזכות זה הוא מתכוון לזכות לעולם הבא. זה העבודה שלנו, יקיריי. לחבק גם את הימים האלה. לחבק את הימים הקשים, כי תזכור, אין ישר כסולם עקום, ואין שלם כלב שבור. קבלו, איפה, זה שלי רגע. למה זה עושה לי בעיות פה? אוי, רגע, רגע, פוס. השיר הבא, קבלו. לב נשבר, נפתלי קמפה.
לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, לב נשבר יקר מאוד, יקר בעיני השם. לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד, כי לב נשבר נשבר יקר מאוד יקר בעיני השם לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כי לב נשבר יקר מאוד יקר בעיני השם כי אין דבר שלם מלב שעור
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר
וחי תמיד איתי
מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק
קורונה קליק
קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. שמונה שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
כל שישה אנשים סובל מהתמכרות האוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133 073-222-1133 מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, כאשר אנחנו רוצים קצת לעשות סדר בדברים. אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים להשתדל, אבל בואו נגדיר את זה ככה, אל תחפשו בחוץ מה שאיבדתם בפנים. שמעתם? אל תחפשו בחוץ מה שאיבדתם בפנים. פירוש דבר, אנחנו מחפשים משהו פנימי. רוצים שמישהו יעריך אותנו ורוצים להרגיש אהבה ורוצים להרגיש סיפוק ורוצים להרגיש שאנחנו מתקדמים בחיים ורוצים להרגיש שאנחנו עושים משהו משמעותי בחיים. אבל אל תחפשו בחוץ מה שאיבדתם בפנים. משל, למה הדבר דומה? אדם שאיבד את המפתחות של הרכב שלו בבית. איפה המפתחות של האוטו, ריבונו של עולם? יפה. הופך את כל הבית ופתאום, הפסקת חשמל. לא רואה כלום. מה עכשיו, איך יחפש? פתאום הוא רואה שבחוץ ברחוב יש פנס, אתה יודע, פנס רחוב. מאו, ברוך השם, יש שם האור. אז יוצא החוצה, מתחיל לחפש ליד הפנס של האור. שאכן רואה אותו ככה לרצפה, אתה יודע, לברכיים, יורד גם אותו לברכיים, כאילו, מה אתה חפש? הוא אומר, אתה מחפש את החוץ של הרכב שלי. הוא אומר, כמו, נעזור לך. מחפשים, מחפשים, מחפשים. בשלב מסוים שואל אותו השכן, תגיד, אתה בטוח שאיבדת את המפתחות כאן? הוא אומר, לא, איבדתי את זה בבית. הוא אומר, אז למה אתה מחפש כאן? הוא אומר, כי כאן יש אור. יופי, תן לי אור. לא, זה, מה? לך הביתה! תחפש במקום שאיבדת, אל תחפש למקומות אחרים, חמוד שלי. אז אל תחפשו בחוץ מה שאיבדתם בפנים. ולכן, הכותרת, אם אנחנו רוצים שמשהו ישתנה, המפתח לשינוי זה מילה אחת. אתה או את. בסדר, תבחרו. כל אחד המגדר שלו, המפתח לעתיד טוב יותר. זה אתה. זו את. כל אחד מאיתנו צריך להבין שאם נחפש מישהו אחר, משהו אחר, זה כמו שנבוא לרופא ונסביר לו שאנחנו נמצאים במצב של לחץ ועצבים וכדומה, והוא ירשום לנו מרשם, ואני אגיד לו, טוב, מתי לקחת את המרשם הזה? הוא אומר לו, לא, תן את המרשם הזה לאשתך, את זה לחמותך, ואת זה לבן המתבגר שלך. זה לא שייך, נכון? כי אם אתה צריך לקחת את המרשם הזה, חמוד שלי, לא יעזור שאני... אל תחפשו בחוץ מה שאיבדתם מבפנים. ולכן העבודה העיקרית שלנו זה משהו פנימי אצל עצמנו, עבודה פנימית שכל אחד מאיתנו צריך לעשות. ולפעמים צריך לעשות קצת מעבר, כמו שמביא האגרא דה פירקא. נכון, האגרא דה קאלה מביא את זה בבני סוחור, מרימינוב. הוא כותב כך, שכל הרוצה לפעול ישועה, וגם בשינוי הטבע. אם אתה רוצה משהו אקסטרה, כגון זה שאינו יכול להוליד ורוצה להיפקד בזרע של קיימה, יעשה מצווה גדולה שלא כתבעו, וזה ישבר את כל המסכים המבדילים בינו לבין הישועה נצרכת. שמעתם? אתה צריך משהו? את צריכה משהו? תעשה משהו נגד הטבע. ואני אומר לכם, יש דברים באמת נגד הטבע, שאתה רואה אנשים שמתמודדים, מתמודדים באמת עם דברים לא פשוטים בכלל. דיברנו על השראה יומית. בוקר אחד התארך אצלנו ילד מקסים מדהים בשם לייזר גלפרין. לייזר בגיל 6 פרצה שריפה בביתו. פרצה שריפה בביתו, קצר חשמלי, כל הילדים הצליחו לברוח חוץ מלייזר. זה בן שהוא נשרף ב-85% מחלקי גופו. הרופאים לא נתנו לו סיכוי לחיות. הוא עבר 42 ניתוחים. מאבד את רגליו, כף יד שמאל. תחשבו, זהו, מה עכשיו ילד? מה נשאר, מה שנקרא? ולייזר קל, לא רק שלא נכנע, אלא נלחם כמו אריה. המושג שאומר לנו שהמוטו שלו כביכול בחיים זה פשוט לחיות את העכשיו. הוא משקיע בציור, ציורים חמודים, כישרוני. והוא על כיסא גלגלים. הוא מנסה גם ללכת כמובן עם הפרוטזות, זה לא קל בכלל, אבל עם הכיסא גלגלים, הוא עכשיו הפך את זה למעין ספורט כזה, אתם יודעים, כל מיני פעלולים וביצועים. תחיו את העכשיו, אמר לי. הסתכלתי עליו, אמרתי, אתה מבין? כל אחד חושב שיש לו אתגרים, יש לו קשיים בחיים, קשה לי. תראה את הילד הזה, תראה את הילד הזה. זה נקרא התמודדות. לא קל בכלל, בכלל, לא על אף אחד מישראל. צריכים לשמוע את אמא שלו, איך מדברת עליו, כאילו, הוא האור של הבית. אני אומר, כי לפעמים כל אחד מאיתנו עם הקשיים שלו, אבל לפעמים בורא נותן לך קצת פרופורציה, אתה מבין? תראה מה קורה בחוץ. היה מוזיקאי בשם נועם רמתי. גם כזוג צעיר, הכל יפה, ברוך השם, נו, בן ראשון. לידה ראשונה, מחכים בחדר הלידה, מחוץ לחדר הלידה, אתה יודע, בזאת השם, אוטוטו, אוטוטו, יהיו בשורות טובות ויופי. בשעה ושעתיים ושום דבר לא קורה. בשלב מסוים הרופאים נכנסים ו... לא יודע. משהו פה לא... אבל לפתע, נו, ברוך השם, התינוק... הייתה לידה. והתינוק, הרופא מוציא את הילד ובחדר דממה. הילד לא בוכה. ותבינו... שפתאום, לפני דקה, בזר השם, והכל יהיה בסדר, ופתאום עכשיו ברגע אחד, לחץ נורא, זהו, מה הולך להיות? הוא לא נושם, הוא כן נושם, הוא לא, אנחנו עוזרים לו לנשום, זה נראה חמש דקות שנראות כמו נצח. אז הרופא חוזר עם הילד ואומר, בסדר, הוא יצא מכלל סכנה. הם בחרו לכל הילד אל חי. הם הרגישו שזה מתנה מבורא עולם, להראות לך אפילו לחמש דקות, מה אתה חושב שהחיים זה תוכנית כבקשתך, הכל יזרום כמו... הלבה, היא רצון, היא רצון. אבל ראשית חוכמה בשער אהבה מביא שכל מה שעם ישראל עבר בקריאת ים סוף זה ללמד אותנו, ויהיה צריך להיות איזה נחשון בין עמינדב שיקפוץ ומוסר נפש עד שהגיעו מים עד אפיו. ואז נבקע ים, והוא כותב כך, מכאן נלמד שכל הרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לו גם כן למעלה מדרך הטבע, הרי עליו תחילה למסור את נפשו ואת רצונותיו ולשבור את טבעו. ואז ינהג את אמו הקדוש ברוך הוא שלא כדרך הטבע. תן את הרצונות שלך, אתה מבין? תפסיק להיות בטלן. אני דיברתי היום עם איזה בחורה, אתה מבין, יש היום ניסיונות לדור הצעיר, אני... אנחנו עדיין בהתלבטות, אולי שבוע הבא, אולי עוד שבועיים, לא יודע, אנחנו רוצים להקדיש תוכנית אחת, אולי יותר, לא יודע, לכל הנוער המתמודד. גם שההורים ישמעו אותם. אתה יודע, לפעמים הילדים לא יכולים לדבר עם ההורים. כאילו, יש איזה נתק מסוים. מנסה להבין למה יש, אבל... להשמיע את הקול של הילדים האלה, מה עובר להם בראש, עם מה הם מתמודדים. שההורים ישמעו פעם אחת בצורה נקייה. כמה השפלות הילדים האלה עוברים. כמה הערות. כמה הרגשה של... פשוט הרגשת האפס. והוא נאבק עם עצמו הילד. עם עצמו הוא נלחם. זה שהוא צורח על ההורים, זה שהוא עושה דווקא, הוא נאבק מבפנים. בחורה נאבקת עם עצמה. אולי כדאי טיפה לזעזע, אתה יודע, קצת כן להביא את הקולות של הילדים. של הבחור שנזרק לרחוב, או ששנתיים לא דבר עם ההורים, או הבחורה שאין לה מסגרת, והיא נמצאת בכל מיני מקומות שהיא לבד יודעת שזה לא המקום שהיא צריכה להיות שם. ומצד שני, שהילדים ישמעו את ההורים. כמה צער של ההורים, כמה התמודדות של ההורים, כמה אכזבה, כמה ציפיות, כמה כפיות טובה הם מרגישים. מה, נתנו לילד הזה את כל החיים שלנו. ההורים מרגישים חסרי אונים, כל כך רוצים לטובת הילדים. אז לתת במה להורים, אז לחפש ביחד פתרונות. אנחנו חייבים למצוא פתרונות. ויש פתרונות. צריך טיפה רצון, זה הכל. אז לא יודע אם זה יהיה שבוע הבא, עוד שבועיים, נראה, אנחנו קצת עמוסים בהרבה דברים אחרים, אבל בגלל הצורך הגדול, אתה יודע, עכשיו, בגלל שיש בלגנים ובני ברק, סופרים אוטובוסים וזה, אז פתאום זה עלה לכותרות, מה שנקרא. אבל זה כל כך הרבה זמן נמצא הרי בשטח. ומי שיודע, זה נמצא עוד הרבה יותר מתחת לפני השטח. הכל בוער, תדעו לכם. גם אם אתם בחורים שמתמודדים ומתפקדים רגיל, הכל בוער מלמטה, עם התמודדויות נוראיות. אני מעריץ את הנוער הזה, הם באמת גיבורים, הם באמת גיבורות. זה התמודדות שאולי המבוגרים לא קולטים בכלל את הקושי. אני לא יכול לנסות לדמיין איזה ניסיונות יש לבחור בן 15, 16 או בחורה בגיל הזה. אני לא יכול לדמיין אפילו, 19 או 18, לא משנה מה. נשואים או לא נשואים, ואתה יודע, היום כולם בניסיונות, והזוגות הצעירים לא בניסיונות. פספוסים קטנים שרק מגבשים את האישיות שלהם, ופתאום מתמודדים קשיים של החיים, ופתאום היא מגלה שההוא ככה, והוא מגלה שהיא ככה, ושלום על ישראל, וכל העניין, ופה טלפונים, ופה אתה מבין, ושלום על ישראל, מה קורה עם הבני אדם, כאילו אנשים מרגישים טיפה עבודים. אז צריך לעשות סדר בדברים, וצריך לדעת שכולנו במטרה אחת, כן להתחזק, כן להיות יהודים. כן, מה כבר רוצים? היה אצלי בתוכנית חיים מלחונון שיו. בחור מקסים, אתה מבין? עד גיל 14 היה במסגרות דתיות, לאט לאט ירד מהדרך, אבל ירד עד הסוף, יאללה, תל אביב, קעקועים, חביבי, לפנים, מה זה נקרא. כאילו, זהו, אם כבר אז כבר, אתה, שלום על ישראל. והוא מתגלגל, מתגלגל לפה, לשם, משם לפה, בנתק עם ההורים בהתחלה, ו... ואז הוא פוגש יהודי חסיד ש... אומר לו משהו שמטלטל אותו. זה מה הוא אמר לו? אמר לו שבורא עולם לא שייך לחרדים, או לחסידים, או לכיפות סרוגות, כאילו אין בעלות על בורא עולם. בורא עולם שייך לך ולי ולהם באותה מידה. אז כאילו, מה, הוא לא שייך להם? אתה לא כאילו, יש צודקים ויש לא צודקים? יש כאילו, אלוקים אוהב אותם ואותם, אותם לא? פתאום הוא הרגיש, מה, אני יכול להתחבר לבורא עולם מהמקום שלי? זה גם יכול להיות כזה דבר, כאילו יכול להיות לי קשר אמיתי עם בורא עולם, למרות שאני לא בדיוק, אתה יודע, בדיוק בכל הסטנדרטים, אם בכלל, אצלו היה... ובשלב מסוים ההורים לא מוותרים עליו. וההורים נותנים לו הרגשה, אתה משלנו, אתה איתנו, והוא מחליט לנסוע להודו. ועוד פעם ההורים, אנחנו איתך. עוזרים לו גם בקניית כרטיס, כאילו לא, יאללה, סע, 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 אין בעיה, אתה, יאללה, אני כבר יודע מה. ואתה אומר, ההורים בתמימות, כאילו, מה, אבל הודו, כאילו, בראש השנה, איפה תתפלל? הוא אומר, כאילו, מי מדבר על התפלל בכלל, כאילו? אולי נשמע תקיעות, כאילו, לא, לא יודע, כאילו, איפה, יש לך, אתה לוקח תפילין, כאילו, איזה תפילין, כאילו, מה? הוא בכלל נמצא במקום אחר. בשלב שם שם, כן, מתוך הגייץ על מוות הזה, מה שנקרא, מתוך כל הלכלוך הזה, שם פתאום הוא מתעורר עם הרגשה הזאת של, א', יש לי בית. מה אני מסתובב ברחובות? יש לי בית. זה כמה זה חשוב לתת שההורים ייתנו את ההרגשה הזאת שיש לך בית. זה נקודות רגישות, אולי נלבן את זה, כאילו, נכון, יש בית, אבל שיבוא כמו שאנחנו רוצים. ואם לא, אתה מצייר אותנו, אתה פוגע בנו, יש עוד ילדים בבית, ויש המון מורכבות. אבל צריך לשים קלפים על השולחן, וחייבים למצוא פתרון מצידי. אני אומר לכם, אנחנו צריכים להרים פה משהו ביחד, שהדבר הזה, זה יהיה המגדלור. מי שצריך, אנחנו פה. מי שצריך, אנחנו ניתן את העזרה, ניתן את הכיוון, ניתן את ההדרכה. אנחנו חייבים למצוא פתרון. זה הבית שלנו, מה שנקרא. זה נדבר על זה שבוע הבא, אולי יכול להיות, נראה אם נספיק עד שבוע הבא. טוב, רגע, גלשתי פה לדברים האלה, פה יצאו אותי מאיזון. טוב, אנחנו מבקרים לסוף התוכנית, אז בואו ניתן שיר אחרון, ולפני שאחרון, ואני חוזר אליכם. בסדר, אז כבר דיברנו על אבא, בואו ניקח אבא משהו מרגש קצת.
Oh,
במקום, אה? קרה אותי, אה? טוב, בעזרת השם אנחנו רוצים פה לסיים בכמה דברים ככה. אז אמרנו קורס בחמלה עצמית, יקירה, כן, חמישה דברים. האחד אמרנו אדיבות עצמית, פירוש דבר די. בוא נהיה חברים של עצמנו, נעודד את עצמנו, נחזק את עצמנו, נרים את עצמנו, אתה מבין? יאללה פאנקר, אתה מסוגל, תפסיק לרחם על עצמך, כאילו, אתה מבין? בוא, קח חיבוק מאבא, בוא אליי, מותק. ככה להתייחס לעצמנו, כן, אני פה בסחף עם עצמי, פה באולפן, אני לבד, אבל בסדר. אנושיות משותפת, אנושיות משותפת, פירוש הדבר, כולם, אבל כולם אהובים, כולם באותה סירה, כולם מתמודדים, אלה שמשחקים אותה, שלא משחקים אותה, כולם מתמודדים, ולכן אין לנו תירוצים, יקיריי, בואו נשנס מותניים ונתחזק. לדבר השלישי, תראו דבר חמוד, תנסו לדמיין, מישהו שבאמת אוהב אתכם ומקבל אתכם ללא תנאי. נגיד והיה כזה דבר, אי רצון, נראה לי שיש כזה, תחפשו אחד כזה או אחת כזאת. מישהו שבאמת אוהב אתכם ומקבל אתכם איך שאתם. עכשיו תנסו לחשוב אם אתם הייתם באים מהאתגר שלכם. נגיד יש לכם איזה קושי, איזה נפילה, איזשהו חולשה כלשהי, ואתם באים לבן אדם הזה שבאמת אוהב אתכם ובאמת מקבל אתכם איך שאתם. איך הוא היה מגיב? איך הייתה מגיבה? מן הסתם, הרי הוא באים אליכם בהבנה. כאילו, בסדר, אל תעשו מזה יותר ממה שזה. גם אם נפלתם, כאילו, בסדר, אני אומר לכם, אפשר לקום מכל דבר. אבל בשביל זה צריך לעשות שלושה דברים. והשלושה הדברים הללו, א', אני צריך להאמין שאני מסוגל להשתפר. חייב להאמין, כי אם אתה לא תאמין שאתה מסוגל להשתפר, אתה מראש תנסה להוכיח שאתה צדקת, הנה, אני לא מצליח. אתם חייבים להאמין שאתם יכולים. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, אתם חייבים לרצות להשתפר. זה לא יעזור שאני מאמין, אני מאמין, אין לי בעיה, אבל אני חייב גם לרצות. כי זה ידרוש עמל, זה ידרוש מאבק, זה ידרוש גם מסירות נפש במידה מסוימת. ואני אומר לך מסירות נפש, עכשיו כאילו למסור את הנפש על קידוש השם. לא, קצת למסור מהתאוות שלך, מהנוחות שלך, אבל התרגלתי הרב, קשה לי, בסדר. היום דיברתי עם בחורה שעזבה טלפון לא כשר. אתה יודע איזה קושי זה, אני רוצה לספר לכם. היא התרגלה וראתה ושמעה, ותבין? עזבה את זה! אם היא מסוגלת, גם אתה מסוגל, וגם את מסוגלת, וגם אני מסוגל, חס שלום, היה לי, כן? אין מה לעשות, מה, אתה רוצה לתת את החיים שלך, אתה רוצה להמשיך לרכב, אתה רוצה להמשיך להצדיק את עצמך כאילו הכל בסדר, אתה יודע שלא הכל בסדר, אתה יודע שאתה לא צריך את זה לא לעבודה ולא לשום דבר, סתם אתה נשאב לשם, סתם תבזבז את הזמן שלך, שורף את הנשמה שלך, כואב הלב, אני אומר סתם כחבר, אני אומר כואב הלב. איי, קשה, נכון, קשה. אחרת לא היינו קבלים שכר, וזה הכל בסדר, והכל טוב, אנחנו ננסה מיליון פעם, גם אם נפלנו מיליון פעם. אז אמרנו, אנחנו צריכים לרצות להשתפר. זה לא אזור שאמא שלך תתקשר ותגיד, הרב תדבר איתו, מה זה נקרא. כי הוא צריך לרצות, נו מה. יופי. ואתה יכול לרצות. את יכולה, רק תרצי. נקודה שלישית והאחרונה, גם צריך לדעת כמובן איך. לא רק להאמין שאני יכול, לא רק לרצות, גם לדעת איך עושים את זה. בוא הרב, תן לי כלים מעשיים, תכלס, 1, 2, 3. לפחות שיהיה לי דרך, שאני אדע איך. כי אחרת נעשה לבד, אתה תישבר. יופי, זה אולי נעשה בתוכנית בפני עצמה, אמרת לכם שנקדיש לכל הנושאים של הנוער היקר שלנו. כיצד באמת להתמודד, כי אנחנו מסוגלים, ואנשים עשו את זה, ואנחנו נלמד מאלה שעשו את זה, ואנחנו נלך בעקבותיהם, ובעזרת השם נבקע ריקים. כולנו בעזרת השם, נתמגיע לכל אחד מאיתנו עתיד טוב, עתיד עם משמעות, עם חיי זוגיות טובה, כי אם אתה לא יודע להתנהל עם עצמך, איך תתנהל עם בת זוג או עם בן זוג, אם את לא מצליחה להיות במסגרת, למה נראה שמסגרת של זוגיות, את כן תרזיק עם מעמד, ואני מדבר על נישואין, לא, אז ממילא, כאילו, למה נראה שאנחנו כן נצליח? אז אנחנו צריכים לבנות עצמנו תחילה, ואחרי זה לבנות את כל החיים שלנו, ואנחנו מסוגלים לזה, וכולם מסוגלים לזה, אני חותם על כל אחד ואחד, גם אם עברת מה שעברת, אז בכלל לא משנה, יש אנשים שעברו דברים הרבה יותר גרועים, והצליחו כל שכן אתה. אבל בשביל זה צריך לעשות דבר נוסף, ואמרנו חמלה עצמית, אז אמרנו שאדיבות עצמית, אנושיות משותפת, לדמיין שמישהו אוהב אותנו, איך הוא היה מגיב. דבר נוסף, תזכרו שהכישלון לא מגדיר אתכם. כישלון לא מגדיר אתכם. בסדר, נכשלתי, ואני ממשיך להיכשל מדי פעם, לא מרצון, אבל אני משקם את עצמי מיד, אני תופס את עצמי, אני מעודד את עצמי, אני אחפש דרכים למנוע את הכישלון הבא בעזרת השם. אבל כמו שלמדנו מרב זושה מאנפולי, תקנו אותי וזה נכון, כאילו לא מנפולי, סליחה, אני פה, אני דיסלקט בכלל, בקושי יודע לקרוא, לכתוב, אני מודה, לא אכפת לי, נכון, אתה רואה? למרות שאני כזה, ברוך השם, יש לי תוכנית רדיו, שיחקתי אותה, נכון, מה? אז רב זושה מאנפולי, אני מקווה שעכשיו אני אומר את זה נכון, אה? טוב, לא משנה, אני אקרא את זה כמו שצריך, איפה זה, הנה. מאניפולי, זהו, מאניפולי. אוקיי, רב זושה מאניפולי, גם בעל צ'וב וגם הכל פאנגל, תהיה לי בריאתה כולך. טוב, הנקודה העיקרית מבחינתנו, הדבר האחרון שאליו אנחנו רוצים לדבר בה, כמה דקות האחרונות שנשארו לנו, יש לנו את הגמרא מסכת נדרים, שאמר שמעון הצדיק, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום. מגיע לשמעון הצדיק, נזיר אחד, בחור שקיבל עצמו נזירות, ושמעון הצדיק רואה אותו, ואני מצטט מהגמרא, וראיתיו שהוא יפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. קיצר, הבחור נראה טוב, הביא שיער עם טלטלים פה, מה? אני נראה לי גם הבלונדיני, לא יודע למה אני שם לו בלונדיני עכשיו, למה לא, מה אכפת לך? אוקיי, אמר לו שמעון הצדיק, אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שיערך זה הנאה? פירוש דבר, אדם שהוא נזיר, צריך לגלח את השיער. חבל, תראה איזה טלטלים, בלי עין הרע, בלונדינים פה, בקבוקים, בקבוקים יש לך. תמכור את זה לפאות, חבל. אוקיי, אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי. מספר לו, הרואה הזה, הנזיר הצעיר, אני הייתי רואה צון אצל אבא, והלכתי למלות מים מן המעיין. עכשיו מספר לו את כל הסיפור, אני הולך במעיין, אתה יודע, זה בא לשאוב מים, ונסתכלתי בבואה שלי. פתאום הוא רואה, אין להם מראות אצלם, הם לא בקטעים של מראות עכשיו, תמיד. מראות כל הגוף, פנים, לא יודע מה, מראות מגדילות, לא מגדילות, כאילו, עזב אתכם השטויות האלה עכשיו, אבל אם. אבל פעם ראשונה הוא מסתכל על עצמו בבואה של במים. והוא קולט, תקשיב, אני נראה טוב. אין מה לדבר. ופחז עליי יצרי, וביקש לתורדני מן העולם. שימו לב טוב, זה דבר שנקרא בעולם ההתמכרויות טריגר. זאת אומרת, אתה הולך רגיל ביום יום, אתה אין לך רצון לעשות שטויות, אבל פתאום אתה רואה משהו, אתה שומע משהו, אתה מריח משהו ש... אופ! הפעולת שרשרת אחרי הטריגר זה לעשות איזשהו מעשה מסוים שיגרום לי סיפוק. אז פחז עליי יצרי, כך הוא אומר, וביקש לתרודני מן העולם. לא יודע מה עבר בראשו באותו רגע, אבל כנראה שזה היה רגע אפל מבחינתו. אמרתי לו, תראה מה הוא עשה אותו נזיר. אמרתי לו, רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? מה קרה? כאילו מה, אתה אף על עצמך, מה שנקרא בשפה שלנו? במישהו עתיד להיות רימה ותולעה, אתה מתלהב מאיך שאתה נראה, אתה יודע שאתה הולך להיות מאכל לתולעים. זה פסטורליות, אה? רימה, תולעים הולכים לאכול אותך, יא מגעיל. האבוידו! והוא נשבע, אגלך חכה לשמיים. אמר, זהו, אני מקווה עצמי נזירות עכשיו, מגלה את השיער הזה, מגלח אותו. אוקיי, שמעון הצדיק, שומע את זה, עמדתי ונשקתי על ראשו. כאילו התלהב ממנו. טוב, מביא הספתי חיים. רב חיים פרינלדר מביא בספרו הספתי חיים. כך, אותו נזיר לא ראה דרך אחרת לנצח את יצרו רק על ידי שקפץ ונשבע לקבל עליו נזירות. ויש לי תמוע, מדוע היה צריך לנקוט בצעד חריף כל כך של קבלת נזירות? תשמע, תוריד רק את הפוני. עזב, למה לגלח עד הסוף? כאילו מה אתה פה עכשיו עושה לי פה? תעשה תספורת מכובדת, אתה רוצה מדרגות אפילו, זה מדרגות אפילו. אבל למה לקצץ לכל? אלא עונה... הוא ידע שכנגד הסתת היצר לא תועיל בקבלה שאין בה הכרח. זה לא, אוקיי, אני רק לא אסתכל בדברים הלא טובים. לא, 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 לא. כי בכך לא יוכל להתגבר על יצרו. היצר יתווכח עמו שאפשר להמתין ולנסות להשפיע על עצמו, שלא להתגאות. חבל, תשאיר את השיער הזה. הבעיה שלך זה גאווה? אל תתגאה. קח ספר ממסילת ישרים, אורחות צדיקים, שער הענווה, תעבוד עליו ככה טוב, תשאר עם הבקבוקים בשיער, ו... לא, 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 לא. הוא הבין, תפסיק עם השטויות האלה. לכן הגיע למסקנה שהדרך היחידה והבטוחה לנצח את היצר היא על ידי קבלת נזירות שמחייבת גילוח מוחלט של השיער בלי דחייה והתחכמות. רק בדרך זו אפשר להתנתק מהרע, מכאן אנחנו למדים את הדרך להתגבר על יצר הרע. שמעתם? אוקיי, אז אני לא יודע אם זה הדרך היחידה, אבל בהחלט זו דרך אמיצה פשוט לחתוך, אתה מבין? די עם השטויות. יהיה קשה? יהיה קשה, נו, אז מה? תחתוך, אתה מבין? תפסיק עם השטויות, תפסיק בבלת המוח עכשיו, זרוק את הדבר הזה, שרוף אותו מצידי, תן לאבא, תן לאבא את זה, שאבא, לא, לימא, תן לדב לימא. לא יודע, אתה מבין, תעשה משהו עם עצמך, עכשיו תחזור חזרה לישיבה, תפסיק להיות בבית יותר מדי, תסתם בוזבז את הזמן, סגל או סגל, אני מכל, אתה נוער בסיכון? לך, יש לך אישור חיוני ממני, לך, אני מכל. תחזור לישיבה, תחזור לחברות, או תאסוף את עצמך, תמצא לך מסגרת, תבקש מההורים, תמצאו למסגרת, בסדר, אז מסגרת כזאת, לא כזאת, עכשיו אתה רוצה ככה, אחר, זה, נדבר פעם. בקיצור, גם את, גברת, מה את חושבת? נדבר פה רק לבנים. גם את, תפסיק עם השטויות שלך, את חזקה, את בחורה טובה, את בחורה איכותית, מגיע לך באמת בעל צדיק, אבל אם את לא תהיה כזאת, למה שהוא יהיה? המצב של הבנים עוד יותר גרוע, סליחה שאני אומר, בהתמודדות, מאשר הבנות. אז אם את לא תקחי עצמך בידיים, יהיה לך קשה למצוא בחור שלוקח עצמו בידיים. אז נא להתחזק, להפסיק עם כל ההתחכמויות, ואני אומר את זה לעצמי, ודי עם השטויות. הגיעה פרשת שירה. אנחנו יוצאים בקריאת ים סוף, וקשה זיווגו של האדם, וקשה פרנסתו של האדם. אבל עם בורא עולם, נכון שבלי בורא עולם אי אפשר לעבור את פתח הדלת. אבל עם בורא עולם אפשר גם לקרוא את הים. אבל צריך לקפוץ לתוכו. צריך שהמים יגיעו עד נף, עד מים, עד נפש. תן את המקסימום שלך, תמיד, תן, תן, אל תוותר לעצמך, שב תלמד, תהיה רציני. ובסופו של דבר הים נקרא, בסופו של דבר יוצאים ברכוש גדול, ויש ביזת הים, שמעתם כזה, ביזת הים, תמיד, כל הים פלט כל המצרים האלה, כל הכסף שלהם, יאללה, תביא עכשיו, תאסוף, תאסוף. אבל די להתלונן, כי בסופו של דבר צריכים להגיע גם למעמד הר סיני, וזה שבוע הבא, ואחרי זה חטא העגל, ומה נסגר איתכם? הכל היה בסדר עד ש... אז למדנו היום, הכל בסדר. אנחנו רוצים להתחזק. אנחנו בעזרת השם נעבוד עם חמלה עצמית מצד אחד, אבל עם שאיפות וציפיות לטוב מצד שני. נאמין בילדים שלנו, נאמין בעצמנו, אבל לא יותר מדי לחץ, כי זה לפעמים שובר. תנו להם את הקצב שלהם, תנו להם את הדרך, הם צריכים לעבור תהליכים לפעמים, הכל בסדר, אל תיקחו שום דבר אישית יותר מדי, אתם לוקחים דברים אישית יותר מדי, תדעי לכם, איך הוא אמר לי, חזרו, הכל בסדר, הם ילדים טובים, ילדים מקסימים, הם מעצבים את האישיות שלהם עכשיו, נכון, בדרך קצת לא דרך שהייתם מה אתם רוצים, אבל אין מה לעשות. אמרתי לכם שאני יכול לנבט העתיד, הדברים לא ילכו כמו שאנחנו רוצים. לפחות לא בכל הדברים. ולכן גם בתוכניתנו פה מגיעה לסיום, נרצה או לא נרצה, אז אנחנו פה אומרים תודות. לא אמרתי את המספר טלפון עוד פעם. מי שרוצה את כל החומרים של התוכניות של הבוקר שלנו, כולל הוידאויים וכולל הכל, אז יכול לרשום עכשיו טלפון כדי לקבל את הדברים אליו. הטלפון הוא 050. זה הטלפון שתצלצלו, כמובן לא עכשיו, עכשיו כזה שני, אבל מחר אפשר, ואם לא יחזרו אליכם, כדי לקבל את החומר הכתוב של כל מה שאנחנו לומדים בהשראה ימית בבוקר, אנחנו קוראים לזה קהילה לומדת, השראה ימית. אז אפשר לחזור לדברים וללבן אותם ולהעביר אותם הלאה, אתם רוצים. אז הטלפון 050-732-0961. שוב, 050-732-0961. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ או טלפון. זה עלות סמלית רק לחסות ההוצאות. זה חודש שלם. חודש שלם כזה, כל פעם חודש, בלי נדר. נשתדל להתמיד בלי נדר, מתכוון. זה קצת קשה, אבל בעזרת השם. טוב, אז תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו. תודה רבה ענקית, ענקית לבורא עולם. כמה זה שנשמע כזה, מה אתה... כן, תודה לבורא עולם, באמת שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לעוד שבוע, ושברוך השם אנחנו בריאים, ומי שפחות בריא, אז השם ישלח לכם רפואה שלמה, רפואת עניים, שפת הגוף, בעזרת השם. תצאו מהבידודים כמה שיותר מהר, בריאים ושלמים, עם הנוגדנים, בסדר? איך שתרצו, מה... ושנחזור חזרה לשגרה, והשם יאמר לצרותנו די, ובאמת, לך תדע מה יהיה. אנחנו מצפים ומתקרבים לטוב, כי זה מה שאנחנו מצווים, ציפית לישועה. ומה יש שיש לו? מה שיש לו, לא יודע, זה השיר. אוקיי, בוא נשמע את זה. יאללה, יאללה, טוב, חבר'ה. שלום, שבת שלום, אוהב אתכם, תודה רבה לכל. ונשתמע בעזרת השם, שבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. לילה טוב.
ימים באמונה של אימון שמה שיש לו טוב לי ומה שיש לו די לו לעולם ידע אדם בימים באמונה של אימון שמה שיש לו טוב לי ומה שיש לו די לו
חביב 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 כל סייד ומי מתמליק וסייק ונעונק סנדה
ואפשרו לעולם חי
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם